ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, בדף י' ג' עמוד ב' במשנה, 12 שורות מסוף העמוד. בשיעור הקודם אמרנו שהסוגיה שאנחנו עומדים להתחיל בגמרא ממשיך עד דף י"ד עמוד ב', וממילא לא היה טעם להמשיך כאן במסגרת דף היומי ולקטוע את הסוגיה באמצע. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו כותרת, וכתבנו כאן בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, כתבנו תחת הכותרת נושא שחיטת שני כבשי עצרת לאכול אחד מן החלות למחר. רק נזכיר, והזכרנו את זה בעבר בחג השבועות, בנוסף ל קורבנות המוספים שהקריבו בחג השבועות, גם הביאו שני כבשים שהם שלמי ציבור, והכבשים האלו באו יחד עם שני כיכרות, שני לחמים, אנחנו קוראים להם שתי אכלות. ושחיטת הכבשים מתיר אכילת שתי אכלות של חג השבועות. וכאן אנחנו מתייחסים לשחיטת הכבשים במחשבת פיגול. הפיגול או המחשבה הייתה על החלות, שהוא שחט את הכבשים, כבשי עצרת, עצרת זה חג השבועות, במטרה לאכול את אחד מן החלות למחר, מאחר כוונה חוץ לזמנו. ב' התרת שני הבזיחים של לחם הפנים, לאכול אחד מן הסדרים של הלחם הפנים, שישה לחמים, למחר. מחלוקת רבי יוסי וחכמים, אם רק אותו שחשב נתפגל או שניהם. המשנה. א', שחט שני כבשים, הכבשי עצרת, לאכול אחת מן החלות למחר. ב', הקטיר שני בזיחים, לאכול אחד מן הסדרים למחר. הסדרים שוב פעם, זה שישה מתוך 12 לחם הפנים. רבי יוסי אומר, אותו אכלה ואותו הסדר שחישב עליו פיגול חייבין עליו קראת, והשני פסו ואין בו קראת, וחכמים אומרים זה וזה פיגול וחייבין עליו קראת. עכשיו אנחנו נפנה שוב פעם לשוליים, נושא סלש מבנה, ואנחנו מציינים שזה סוגיה ארוכה עד י' ד' עמוד ב'. אנחנו רואים פה מעוין שמבליט רב הונה, והמעוין השני מבליט רבי יוחנן, ותשימו לב, זה נמצא בדף י"ד עמוד ב', פיגל בירך ימין של קורבן. מהו שיתפגל ירך שמאל? אז הוא חשב על אחד משניהם, האם הפיגול חל גם על השני? בנוסף למעוינים, אנחנו נשתמש במשולשים כמעקב. השפיץ למעלה קושיה, והפוך תירוץ. וכדרכנו, אנחנו תמיד ממליצים להסתכל ממעוף הציפור, מאחר שאנחנו בשיטת מפת התלמוד, לראות את המיפוי. קודם כל, פה רואים רב הונה מיד, ובדף י"ד עמוד ב', שורה שנייה, כתוב שם אלא אמר רבי יוחנן. אז זה היה שינוי מכיווני החשיבה שיהיו עד שם. הגמרא, אמר רב הונא, אומר היה רבי יוסי פיגל בירך של ימין, לא נתפגל הירך של שמאל. מה הייתה מה? איבא את אימא סברה ואיבא את אימא קרא. איבא את אימא סברה, לא עדיפה מחשבה ממעשה התומה. אילו איתמי חד עבר, אם נתמה ירך ימין למשל, לאחר שהופרש מן הבשר, מי איתמי לי כולי? האם הכל נתמה? ודאי שלא. אז על אותו תקן, מחשבה על ירך אחד, כמובן בזמן המחשבה הכל מחובר, אבל אנחנו סופו של דבר מדברים על מחשבה גרידה. אז מחשבה על ירך ימין לא אמור לפגיל ירך שמאל. והיא באה את אימה קרא, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. המילה ממנו זה מיעוט, זה יחיד, ממנו ולא מחברו. הפסוק הזה כתוב בעניין פיגול, והפיגול הוא רק על מה שחשבת, לא על דבר אחר. המשולש, כפי שאמרנו מקודם, קושיה. ותשימו לב, יש גם סימון של קושיה ארוכה, ממשיך עד שורה ראשונה בי"ד עמוד א'. היטיבי רב נחמן לרב הונא, לעולם אין בו כרת עד שיפגל בשתיהן בכזית. המקור הזה מתייחס לשתי הלחם, וכתוב פה שאין בו כרת על הלחם השני שהוא לא חשב עליו עד שהוא יכלול אותו במחשבה. ואנחנו נדגיש פה את הרעיון שהכוח של מחשבה לצרף. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, לעולם אין בו כרת בלחם האחר שלא חישב עליו עד שיפגל בשתי אכלות בכזית, כלומר אפילו לא פיגל אלא בכזית בין שתיהן, כלומר זה רק חצי כזית על כל אחד, אבל הוא במחשבה שלו חשב על שניהם בכזית, הווי כולו פיגול, אז פיגול יחול על שניהם, על שני אכלות. אנחנו נמשיך בגמרא. אמרנו שלא יהיה פיגול עד שיפגל בשתיהן. אז אנחנו מדייקים פה, בשתיהן אין, באחת מהן לא. כלומר, אם הוא חשב רק על אחת משתי החלות, לאכול אותו מחוץ לזמנו, החלה השנייה לא תתפגל. מני, מי היה אומר כזה סברה או כזה דעה? אילמה רבנן, זה פשוט לא מדויק, אפילו באחת מהן נמי, צריכים להוסיף השני, הפחלה השנייה, תתפגל. הם אמרו במשנה שזה וזה פיגול. בדוגמה שהוא שחט שני הכבשים לאכול אחת מהחלות למחר, אז הוא חשב רק על אחת מהן, החלה השנייה מתפגל לפי החכמים. אז המקור שציטטנו פה לא אליבא דשיטת החכמים, הרבנן, אלא פשיטה רב יוסי. מה שדייקנו, שבשתי ימין, אבל באחת מהם לא, אם הוא חשב על האחת, השנייה לא תתפגיל. אבל אם הוא חשב על שתיהם, הוא כלל אותם. וכאן הנקודה שחייבים להגיש, שאם הוא כלל אותם במחשבתו, אז שניהם מתבגלים. אז ממשיך הגמרא ואומרת, המקור הזה אליבא דרב יוסי, אי אמרת בשלמה חד גופה אצל הירחות, הימין והשמאל. משום אחי, והמשמעות אגב, שאם אומרים אי אמרת בשלמה חד גופה המשמעות יש, שאם הוא פיגיל בזה, גם השני תפגיל, דלא כרבונה. אז אם אומרים כך, דלא כרבונה, משום אחי, ממשיך הגמרא, משום אחי אצל החלות מצטרף. אז אני יכול להבין שיש כוח במחשבה של צירוף, למרות שהחלות הם שתי חלות נפרדות, אבל אם אתה אומר אצל הירחות שפיגול על אחד מפגיל את השני, אז גם כן בעניין מחשבה המצרפת, אני יכול להבין את הדין הזה, שאם הוא צירף במחשבתו את שתי החלות לאכול כזית בשתיהן מחוץ לזמנו, יהיה פיגול. אלא ממשיך הגמרא בדף י' עמוד א', אלא אי אמרת תרי גופי ננהו, אם תגיד כמו רב הונא שהירחות הם נקרא לזה שתי יחידות נפרדות, ופיגע באחד לא מפגע לשני, אם כך אז מי מצטרפי, איך בחלות יהיה כוח במחשבה לצרף. לפני שנתקדם, אנחנו נעבור על מה שלמדנו ברש"י. נתחיל מסוף י"ג עמוד ב', ארבע שורות מהסוף. אי אמרת בשלמה גבי ירחות דמשום דמזבח אחד עתו, הם באו מזבח אחד, חד גוף ענינו, זה גוף אחד, ויפיגל בזו נתפגלה זו, זה לא כמו רבונה. משום אחי מצטרפות חלות, חצי זית מזו וחצי זית מזו, כי ערבינו, כשהוא במחשבתו חיבר בין שתי החלות הנפרדות, תחישב על מנת לאכול כזית למחר בין שתיהן, דמהני לו מה שערבו זה בזה במחשבתו, כאילו באו שתיהן מגוף אחד. דאמרינו לכמן, דערב מחשבתו, מהני לצרפן. וגבי חלות נמי, היינו תמה, דבאחת מהן לא נתפגלה חברתה, משום דלא מחד גופה עתו. הם לא באו מגוף אחד. לכן רבי יוסי אומר שאם פיגל בזה החלה אחת, זה פיגול השני, השנייה לא מתפגלת. ובמחשבתו נמי לא עירבן. המקרה של רבי יוסי במשנה, הוא לא עירב בין שתיהן. אז שוב פעם, המקור הזה שמופיע כאן בשלוש שורות מסוף העמוד י"ג עמוד ב', לעולם אין בו כרת עד שיתפגל בשתיהן בכזית, והיכולת של המחשבה לצרף בין שתי חלות נפרדות, היכולת הזאת אני יכול להבין אותו אם במקרה של שתי ירחות שהם באמת מחוברים בגוף אחד, ופיגל בזה נתפגלה הירח השני. אז
אם אנחנו היינו מעמידים את שני הרעיונות האלו על מאזניים, אז יהיה משקל שווה. כלומר, פיגור בירך אחד מתפגל את השנייה שווה צירוף חלות במחשבה. אז אני יכול להבין הכוח של צירות החלות במחשבה, אם אנחנו מים מיצר ירחות שפיגר בזה נתפגלה הזה, ולא כמו רבונה. אבל אם אנחנו, כפי שהגמר אומרת פה בראש י' ד' עמוד א', אם אני בירחות אומר כמו רבונה, אני לא מוצא כוח במחשבה לצרף שתי חלות. אבל יש מקור שאומרת שכן, שאם הוא חשב לאכול כזית מבין שתיהם, חלה הפיגול. הגמרא ממשיכה עם דחייה, לכן אתם רואים משולש הפוך. המני, המקור שקראנו לעולם ביחס לחלות, לעולם אין בו כרית עד שיפגל בשתיהם בכזית, המני רבי היא. זה לא רב יוסי, זה אליבא דרבי. רב יוסי לא דיבר בכלל, במקור הזה שבסוף שלוש שעות מסוף י"ג עמוד ב', אלא זה מקור אליבא דרבי דתניא. ואגב, אם אנחנו אומרים שזה מקור אליבא דרבי, אז אין כאן קושיה על רב הונא. סך הכל רב הונא בא לפרש דין אליבא דרב יוסי, ואז הבאנו קושיה מהמקור הזה שלוש שורות מסוף העמוד לעולם אין בו כרית וכו', כמקור שמחובר על ידי רב יוסי, וזה לא תואם לדינו של רב הונא. אבל עכשיו אנחנו אומרים שהמקור לא בכלל לא רב יוסי, אז אין קושיה על רב הונא. אז המני רבי היא דתניא, השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו. אנחנו שוב פעם מתייחסים לשני הכבשים, כבשי עצרת, הוא שחט אחד מהם לאכול חצי זית מאחת מהחלות, וכן חברו, כלומר כבש השני, לאכול חצי זית מחלה זו. רבי אומר אני שזה כשר. טעמה דימה חצי, היה רק חצי אכילה בחצי מתיר. הכבשים, אמרנו מוקדם יותר ששחיטת הכבשים מתירים, שחיטת הכבשים מתירה אכילת החלות, שני הלחמים. ובדוגמה שקראנו פה עם רבי, הוא חשב בשעת חצי מתיר, שני הכבשים ביחד מתירים את החלות. אז מחשבה בכבש אחד זה חצי מתיר, זה קלוש. הוא חשב בזמן שחיטת חצי מתיר על חצי זית, וזה גם עוד סיבה של חולשה. רש"י כותב בשורה שנייה בקצרות שזה קשר להקטיר אמורה ולאכול בשר דהלא חישב אלא חצי אכילה בחצי מתיר. עכשיו ניתן לדייק, נמשיך בגמרא, אבל אמר כזית משתיהן, אם בכל אחד מהכבשים הוא חשב על אכילת כזית משני הלחמים, מצטרף. עכשיו זה מזכיר לנו הכוח של מחשבה לערב, או הוא עירב את החלות במחשבתו. רש"י, אבל אמר כזית משתיהן דעירבן לחלות במחשבתו, ואמר בכל אחד ואחד מן הכבשים הריני שוחט על מנת לאכול כזית משתיהן, משתי החלות, למחר מצטרפי. נמשיך בגמרא עם קושיה. ורבי, רבי רק נציין, הוא היה תנא מאוחר, סוף תקופת התנאים. לכן אנחנו שואלים אליבא דמן, רבי אמר שיטתו על בסיס איזו תנא, איזו שיטה תנאי מוקדמת. רשי פה מוסיף, ורבי אליבא דמן אמרה לאה מתניתין דקתני דייד, לעולם אינו חייב עד שיפגל בשתיהם בכזית. ודייקנו בשתיהן אין, באחד מהם לא. סך הכל, משורה ראשונה פה בגמרא אנחנו אמרנו שאותו מקור שראינו שלוש שורות מסוף י' ג' עמוד ב', אליבא דרבי. רבי הוא עמד מאחורי זה. אז עכשיו ראינו את שיטת רבי, ואנחנו רוצים לדעת, רבי שאמר את המקור ההוא בסוף י' ג' עמוד ב', לפי איזו שיטה תנאים שקדם לו. אי אליבא דרבנן, אפילו באחת מהן נמי. כדי שיבצר מצב של פיגול, לא צריך להיות כזית מבין שתי החלות, אפילו אם הוא חשב כזית שלמה על אחת מהחלות, החלה השנייה תתפגל. אלא אליבא דרב יוסי. אז השיטה שבמקור בשלוש שורות מסוף י"ג זה רבי, אבל אליבא דרב יוסי. אבל אם זה כן, אם זה כך, אדרא קושיין לדוכתי, חוזרת הקושיה המקורית שלנו על רב הונא, הקושיה חוזרת למקומו. כי אם זה אליבא דרב יוסי, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבכוח המחשבה, יש כוח במחשבה לצרף בין שניהם, בין שני החלות, והכוח הזה נוכל להכיר בו אם במקרה מקביל פיגל בירך ימין מתפגל ירך שמאל, וזה שוב פעם דלא כרב הונא. אז הקושיה רב הונא חוזרת. זה לא משנה שבמקום לומר שזה מקור אליבא דרב יוסי, זה מקור של רבי אליבא דרב יוסי. זה אותו דבר. הגמרא עונה, לעולם אליבא דרבנן. ולא תימא, ובמקום מה שחשבנו בקריאה המקורית שלנו במקור, עד שיפגל בשתי אין, כאן הדקדוק לשוני הוא מכריע. עד שהוא, במקום לומר שאין פיגול עד שיפגל בשתי, בשתי החלות, שהוא מצרף את החלות במחשבתו, כי לפי הרבן לא צריך לזה, אלא אם עד שיפגל בשני אין ואפילו באחת מהן. מה זה? עד שיפגל בשניהן זה הולך על, זה קי על הכבשים. שאין פיגול עד שיפגל בשני הכבשים. יהיה מחשבה, מחשבת פיגול בשעת שחיטת כבש אחד ובשעת שחיטת כבש שני. ואפילו אם המחשבה הוא על אחת מהחלות בלבד. והדין המחודש הזה בא ולהפוקי מדרבי מאיר. זה שיש הקפדה שהמחשבת פיגור שלו יהיה בשעת שחיטת שני הכבשים, זה להפוקי משיטת רבי מאיר דאמר, מפגלים בחצי מתיר. לפי רבי מאיר היה מספיק מחשבת פיגול בשחיטת אחת מן הכבשים. כמה שמלן דלא, המקור הזה בא לומר, לא, זה לא מספיק אם יהיה לך מחשבה בשעת חצי מתיר. כבש אחד במכלול הוא נחשב רק חצי מתיר. אנחנו צריכים שחיטת שני הכבשים וזריקת דמם כדי להתיר את החלות. אז בינתיים מה אמרנו? שהמקור בשלוש שורות מסוף י' ג' עמוד ב' עם שינוי קל בגרסה, אליבא דרבנן, וכל כולו בא להפוקי מדרבי מאיר. אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה ביותר. כמה ארוך אתם יכולים לראות? אם אתם זוכים לראות את הגמרות המסומנות, זה מגיע עד שורה שנייה בעמוד ב'. תוך כדי המהלך הזה בעצם יהיו עוד קושיות. אז במבנה שאתם רואים בשוליים כתבנו אצל מתחת לצורת הרגש סדרה של קושיות שהם מהווים קושיה הארוכה שמסומנת בצד ימין של הגמרא. שואלת הגמרא, אי הכי שהמקור שלוש שורות מסוף י' ג' ב' הוא אליבא דרבנן וכל כולו בא רק להפוקי משיטת רבי מאיר, מהי לעולם בחירת המילה לעולם על ידי התנא הוא משמעותי. המילה לעולם משמיע לנו כוח גדול של דחייה שבא להפוקי משהו יותר משיטה אחת כפי שאנחנו הסברנו. אי אמרת בשלמה בשתי אין שלעולם אין בו כרד עד שיפגר בשתי אין, כוונה על החלות, ובשניהם הכוונה בשעת שחיטת שני הכבשים, ורבי יוסי היא, ואז זה יהיה בעיה שוב פעם לרב הונא, לכן המשולש כאן מצביע על כך. אנחנו מתחילים פה כיוון קושיה על רב הונא. אז אם תגידו כך שהמקור שקובעת מתי יהיה פיגור שיש בו קרי, מתי? קודם כל שהוא יחשוב בשתיהן, בשתי החלות, ולא מספיק מחשבה על חלה אחת, וגם המחשבה יהיה בשעת שחיטת שניהם הכבשים, והמקור אליבא דרבי יוסי ולהפוקי לא רק משיטה אחת אלא מדרבי מאיר ומדרבנן קאתי, בא להפוקי שיטת, איך רואים להפוקי שיטת רבי מאיר? מזה שהמקור מקפיד על מחשבה בשעת שחיטת שני הכבשים, חצי מתיר לא מספיק, וזה בא להפוקי מדרבנן, לא מספיק מחשבה על חלה אחת כדי לפגל את השני, אלא המחשבה צריך להיות מחשבה מערבת. היינו דקטני, אומרת הגמרא, לעולם. אז אני יכול להבין בחירת התנא במילה לעולם כדי לראות את כמה המקור הזה בא להפוקי שתי דעות תנאים. אלא אי אמרת רבנן, אלא אם תסביר כמו שרצית להסביר מקודם שרק תשנה המילה עד שיפגר בשתיהם ועד שיפגר בשניהם וזהו, ואפילו באחת מהחלות, וכל ההקפדה זה רק שתפגר בשחיטת שני הכבשים ולהפוקי מדרבי מאיר, ורק למעט אותו שהוא אמר מפגלים בחצי מתיר, מהי לעולם? למה בחר התנא המילה החזקה הזאת לעולם כדי להעביר את דעתו? ועוד אמר רבשי תשמע. אנחנו מביא כאן מקור שבנושא פרים הנשרפים. פרים הנשרפים הם קורבנות כמו פר אלם דבר של ציבור או פר וסיר של יום הכיפורים. מתנות דם של הקבוצה הזאת של קורבנות מתבצע בהיכל. לצורך סוגייתנו, היכל נקרא פנים, בפנים. יש שפיכת שיריים, למשל, של הקורבנות האלו, והקטרת אימורים של הקורבנות האלו על המזבח שמד בעזרה. ביחס לאחר, העזרה נקרא חוץ, שלא נטעה בשימוש המילה חוץ בסוגיות רבות אחרות שמצביעים על חוץ מבית המקדש. כאן חוץ הכוונה לעזרה. איך מכאן יהיה קושיה רבונה, זה אנחנו צריכים להמתין. אבל יש כאן מקור, שוב פעם, לעניין פעמים הנשרפים. רבי אומר משום רבי יוסי, ואנחנו קבקבנו רבי יוסי כי הוא מרכז הדיון פה. רב הונה הרי הוא ייצג בפנינו שיטת רבי יוסי בעניין היריחות, אז חשוב לנו לדעת שיטת רבי יוסי בנושאים שונים. רבי אומר משום רבי יוסי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, אם הוא למשל שחט את פרים הנשרפים על מנת להקטיר אימורים או לשפוך שיריים שירי אדם בעזרה, אז הוא פיגל בדבר נעשה בחוץ, פיגל בדבר הנעשה בפנים, בפנים זה בהיכל, לא פיגל. כיצד? והנה דוגמאות. היה עומד בחוץ, בעזרה, ואמר, הריני שוחט, השחיטה כמובן זה בעזרה, אז הוא אמר, הריני שוחט, על מנת להזות מדמו למחר. איפה עושים הזות הדם של הקורבנות האלו? על הפרוכת, בהיכל. לא פיגל. שמחשבה בחוץ, בדבר נעשה בפנים. עוד דוגמה, היה עומד בפנים, ואומר הריני מזה, שוב פעם, הזאות הדם על הפרוכת, וזה בהיכל, על מנת להקטיר אימורים למחר, ולשפוך שיריים למחר, הם פעולות שמתבצעות בעזרה, בחוץ, לא פיגל, שמחשבה בפנים, בדבר נעשה בחוץ. היה עומד בחוץ, ואמר הריני שוחט, על מנת לשפוך שיריים למחר ולהקטיר אימורים למחר, פיגל שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בחוץ. אז זה המקור. ניקח עכשיו דוגמה מהמקור. הוא אמר לקראת סופי שם, אגב חיצים פה, שהכהן עמד בחוץ, השוחט עמד בחוץ בעזרה, ואומר הריני שוחט על מנת לשפוך שיריים או להקטיר אימורים למחר. חל פיגול, לשפוך שיריים, מה לשפוך שיריים למחר, להפגולי מי, מה מתפגל, מה מתפגל שנוכל לומר שאז מי שיוכל את זה יהיה חייב כרת, דיינו העונש על אכילת פיגול. אז הוא עמד בחוץ ושחד, אומר הריני שוחד על מנת לשפוך שיריים, שירי הדם למחר, אז משהו מתפגל. מה מתפגל? אילי מה לפגולי דם, שהדם נהיה פיגול, זה לא נכון, זה לא יכול להיות, דם מי מפגל? דם לא מתפגל, והתנן, אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול. וכאן יש רשימה של דברים, אנחנו מעוניינים בפרט האחרון, מה הדברים שאין חייבים משום פיגול? הקומץ והלבונה והקיטורת, ומנחת כהנים, ומנחת נסחים, ומנחת כהן משיח, והדם. פיגול לא שייך על דברים שמתירים דברים אחרים. פיגול שייך רק על דברים שיש להם מתיר. אדם אין לא מתיר, הוא מתיר דברים אחרים. אז אדם לא שייך בו פיגול. ואמרנו מקודם שמי ששוחט אחד מהפרים הנשרפים בעזרה ואומר על מנת לשפוך שיריים, שירי אדם למחר, חל פיגול על מה? אלא פשיטה לפגולי בשר. אותם פרים הנשרפים, אם מישהו עכשיו יאכל מבשרם, הוא יהיה חייב כרת משום פיגול, משום אכילת פיגול. עכשיו הגמרא מאירה, השתומה אתם דלא חשיב בבשר גופי, המחשבה שלו לא היה מכוון על הבשר, היה מכוון על שפיכת שירי הדם. ובכל זאת אמר רבי יוסי מפגע, המחשבה שלו היה על הדם, ומשהו אחר מתפגל הבשר. אז אם במצב כזה רבי יוסי מוכן להגיד שחל הפיגול על הבשר, אחר הדוגמה של רבי רבונה בדבר של רבונה על רבי יוסי בניין פיגה בירך ימין, אחר דחשיב בי בזבח גובי, כאן הוא שחט את הקורבן וחישב לאכול ירך ימין מחר. המחשבה שלו היה מכוון ישירות על הבשר. לא כל שכן דפיגר בירך ימין פיגר בירך שמאל, זה עוד יותר סביר, וזה לא כמו רבונה. כפי שאנחנו אמרנו, אנחנו במהלך קושיה ארוכה על רבונה. השלב הראשון זה היה קושיה מהלשון לעולם שראינו. עכשיו יש לנו קושיה שנייה מהדין הזה של פיגי בשוחט פרים הנוספים בעזרה על מנת לשפוך שירי דם למחר. הוא חשב על הדם ומה מתפגל? הבשר. אז ודאי אם אדם שוחט על מנת לאכול ירך ימין ומחר, ודאי ירך שמאל יתפגל. ונמשיך בגמרא ועוד, אמר רבינא תשמע, הקושיה שיופיע פה זה מאוד מאוד דומה לקושיה שהבאנו מיד לפני כן פה, ממה שרבשי הביא, גם רבינא מביא, תשמע הקומץ את המנחה. כאן אנחנו עוברים מלפני כן דיברנו על שחיטת פרים הנוספים, כאן אנחנו נדבר על קמיצה של קורבן מנחה לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר. אז הפעולה של קמיצה, מחשבתו מכוונת על מה? להקטיר הקומץ למחר מחוץ לזמנו. מודה רבי יוסי, וכאן עוד פעם כבכבנו את שמו כי הוא מרכז הדיון פה, מה רבי יוסי מודה רבי יוסי בזו? שפיגל וחייבים עליו קראת. להקטיר קומצה לפגולי מי, אמרת פה שאם הוא קמץ את המנחה על מנת להקטיר הקומץ למחר, חל פיגול על מה? אילמה לפגולי קומץ, קומץ ממפגל ועתנן, ראינו את זה מקודם, אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, והרשימה התחילה עם הקומץ וכולי. ראינו את המקור הזה לפני כן, הקומץ הלבונה וכולי. דבר ראשון, שלא מתפגל הקומץ. הקומץ הרי הוא מתיר שיריים. אמרנו מקודם את הכלל שדברים שהם מתירים לא מתפגלים, אלא פשיטה לפגולי שיריים. השתאומה אתם במקור של רבינה אבי, דלא חשיב בהו בשיריים גופי, הוא חשב רק להקטיר את הקומץ למחר, הוא לא חשב ישירות על השיריים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מפגלי, למרות שהוא לא חישב על השיריים ישירות, הם נפגלים. אחר בדוגמה של רב הונה שהוא פיגר בירך ימין, אחר דחשיב בהו בזביחה גופה, חשב על הזבח עצמו. לא כל שכן שהירך שמאל ודאי יתפגל. שוב פעם, זה לא כרב הונה, אלא אמר רבי יוחנן, היינו תעמד רבי יוסי. רש"י בשורה שנייה מראש העמוד, אלא אמר רבי יוחנן לטה לרב הונה, ואם פיגל בימין פיגל בשמאל, דהא חזינא, הרי אנחנו רואים אפילו לא חישב אלא בדם מתפגל בשר וגם בחלות, זה מה שראינו אצל המקור של פורים הנשרפים. אז ודאי מי שמפגל בירך ימין יתפגל ירך שמאל, וכן ההפך, מי שחשב מחשבת פיגול על ירך שמאל יתפגל ירך ימין. וגבי חלות היינו תיימה דרביוסי דאמר במתניתין דתרי גופי נינו. ראינו במשנה שלנו שהחלות, אם הוא שחט הכבשים לאכול חלה אחת, זה, חלה זאת מתפגלת, השנייה לא הופך להיות פיגול גמור. ואם פיגל בזו לא נתפגלה זו, וליעל קטני בשתיהם בכזית, במקור שבסוף י' ג' עמוד ב', שאם הוא חשב בשתיהן בכזית, דמשמע דמצטרפות דחד גופה נינהו. אז אנחנו צריכים פה לעשות, לתמרן מצד אחד לפי רבי יוסי, אם הוא חושב על חלה אחת לא מתפגל את השנייה, כי הם שני גופים, שני חלות נפרדות. מצד שני, אם הוא חושב על שתיהן בכזית, יש צירוף, זה אומר לנו שהם גוף אחד. אז רבי יוחנן בא להסביר את הדבר הזה. אלא אמר רבי יוחנן, אנחנו חוזרים לגמרא, ותשימו לב שיש פה סימון ארוך, אנחנו סימנו בצורת מעוין כדי להתייחס לרבי יוחנן, וגם לא אמרתי מקודם, אבל ברור, זו מספר רומאי 2, גישה שנייה להסביר רבי יוסי. ובנושא שבשוליים כתבנו, שיטת רבי יוחנן להסביר רבי יוסי בשני הלחם, שמצד אחד אומר דאם פיגל בזו לא פיגל זו, דמשמע שאין שני גופים, מצד שני אם חישב לאכול משניהם כזית פיגול דמצטרפות דמשמע דחד גופהם. אז הגמרא אמר אלא אמר רבי יוחנן, היינו תמד רבי יוסי, הכתוב עשן גוף אחד והכתוב עשן שני גופים. זה על פי הפסוק, ורשי מביא את הפסוק. אנחנו רואים רשי בשורה רביעית, אבל לפני שנקרא את הרשי נתייחס לפסוק בויקרא פרק חב ג' פסוק י' ז'. הפסוק אומר, ואנחנו הוספנו את זה אצלנו בשוליים, ממושבותיכם תביאו להם תנופה שתיים שני עשונים, תביאו לחם תנופה שתיים שני עשונים, סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים לשם. הרשי בשורה הרביעית, הכתוב עשען גוף אחד והכתוב עשען שני גופים, הכתוב עשען גוף אחד זה מעקבי הדדי, שני הלחמים האלו מעקבים זה את זה. מה הכוונה? דאין זו קשרה ולא זו, דכתיב באותו פסוק שקראנו, שתיים שני עשונים, דמשמע שתיים ולא אחת. וכתיב באותו פסוק, סולת תהיינה וכל הוויה עיקובה, זה אומר שזה מעקב. ואותו כתוב עצמו עשן שני גופים, מדכתיב שתיים דמשמע דכל אחת לישתה ועריכתה בפני עצמה. אם כך אהובינו במחשבתו דמר כזית בין שתיהן מתאהובינו מצטרפין, דכתוב עשן גוף אחד. פלגינו, רשי ממשיך דאמר, על מנת לאכול מינה אחת ולא עירב חברתה אמה, מפלגי ואין חברתה פיגול, דכתוב עשן שני גופים. כעת נחזור לגמרא. אמרנו על פי הפסוק שהכתוב עשן גוף אחד, וזה ראינו מה מהביטוי שתיים שני אסונים, והכתוב אסן שני גופים מזה שכתוב שתיים. גוף אחד, אומרת הגמרא, דמעקפי הדדי, שני גופים דאמר רחמנה הלכודה אבידה והלכודה אבידה. עכשיו, מה המשמעות של החלוקה הזאת? ערבינו, אם במחשבתו הוא עירב, הוא אומר, הרי אני שוחט על מנת לאכול כזית בין שניהם, מתערבין הכתוב אסן, גוף אחד, וממילא פיגול חל על שתי החלות. פלגינו, אם הוא אמר שהוא שוחט על מנת לאכול מין אחת, מפליגי הם מתחלקים, והפיגול יחול על חלה אחת ולא על השני. דה כתוב אסן שני גופים, מפליגי לשון פילוג, זה חלוקה. ביי רבי יוחנן, עד עכשיו הזכרנו שתי הלחם עם כבשי עצרת. רבי יוחנן מעלה שאלה של קורבנות נוספות עם לחמים. פיגן בלחמי תודה, מהו? לחמי תודה, קורבן תודה, יש כבש, ויחד עמו באים 40 לחמים, בעצם 4 קבוצות, כל קבוצה 10 לחמים, 4 סוגים שונים של מאפים. והוא פיגל באחד מהמינים. מה המשמעות של מחשבה כזאת? רש"י מביא את השיקולים לכאן או לכאן. לפני שנתייחס לשאלה ברש"י, עוד דוגמה של רבי יוחנן בשאלה שלו. במנחת מאפה, מנחת מאפה זה מנחה שיש בו שני מינים, והוא פיגל באחת, מה משמעות ההשפעה על המין השני? עכשיו הרש"י, פיגל בלחמי תודה שהן 4 מינים, הוא פיגל באחד מן המינים. מי פליגי רבי יוסי ורבנן באה, אם נתפגלו האחים או לא? אנחנו בשתי הלחם היינו מחלוקת רבי יוסי ורבנן. רבי יוסי, אתה חושב מחשב פיגול על לחם אחד, לא מתפגלת הלחם השני. לפי החכמים, מחשבה על לחם אחד מספיק לפגל את שניהם. מה כאן שיטת רבי יוסי? האם הוא חולק גם פה על הרבנן או לא? א' או דילמה ב', מי אמרינן כיוון דזבח אחד מתירן כחדמיה, בניגוד לשתי הלחם שהיו שני כבשים, פה יש למשל בקורבן תודה יש כבש אחד, אז זבח אחד מתיר, אז זה יש בזה כוח לכלול את הכל, ואז רבי יוסי יסכים עם רבנן. עוד דילמה ב', כיוון דלאו חד מינה הוא פליגוביוסי, ארבע סוגים שונים, אז המחשבת פיגול על סוג אחד לא יכול לפגל בשאר המינים. עכשיו זה לגבי הקורבן תודה. במנחת מאפה שיש בה שני מינים, 5 חלות ו5 רקיקין, אם החלות זה מין אחד, ריקיקין זה סוג מאפה אחר, כדמר פרק התודה, ועליב לרבי שמעון כאן אסיב להו, השאלה מבוססת על שיטת רבי שמעון. אנחנו נזרום עם הרש"י כעת. שיטת רבי שמעון באה לידי ביטוי שם לכמן במסכת שלנו. בינתיים מי שמתנדב להביא מנחת מאפה, לפי רבי שמעון אתה מביא שני מינים, 5 חלות וחמישה רקיקים. מהו? מי אמר אויל וקומץ אחד לשניהם לא פליג רביוסי, ופיגי בחלות נתפגלו רקיקים? כי סך הכל אתה לוקח רק קומץ אחד לשניהם. עוד יומה כיוון לשני מינים, אביה, פליג, בכל זאת רבי יוסי יחלוק. אז שמענו את השאלה של רבי יוחנן בעניין לחמי תודה, בעניין מאפה תנו, מנחת מאפה, שואל את הגמרא, מהו? אז מה הדין? מה הדין לפי שיטת רבי יוסי? תנה לרב תחליפה ממערבה, כדי לענות לזה רב תחליפה מביא לנו מקור, וכן אתה אומר, כלומר גם פה רבי יוסי חולק שאם פיגל בזה לא מתפגל בזה, וכן אתה אומר בלחמי תודה, וכן אתה אומר במאפה תנור, שרבי יוסי חולק שאם המחשבת פיגול מכוון למין אחד לא מתפגלת מין השני. כעת אנחנו ממשיכים עם ברייתא שנושאו סתם זבח, קורבן רגיל. בשוליים תחת הכותרת נושא, מחשבה בשתי עבודות, בכל אחד על חצי זית. קטני דמצטרפות. הגמרא תברר באיזו עבודות מדובר. הגמרא, תנו רבנן, בשעת שחיטה חישב לאכול חצי זית, כלומר למחר, ובשעת זריקה חישב לאכול חצי זית שוב פעם למחר, פיגול, מפני ששחיטה וזריקה מצטרפים. אז מצטרפים שעקב כך יהיה לי מחשבה על כזית שלם. איקה דיאמרי, בהמשך יש פה שתי אפשרויות, שתי גרסאות נקרא לזה, איקה דיאמרי כך ועוד שתי שורות איקה דיאמרי ההפך. אז איקה דיאמרי, יש כאלו שאומרים שחיטה וזריקה דתרוויו מתירים, אם שחיטה מתירה את הדם להיזרק על המזבח, זריקת הדם מתיר את הבשר באכילה. אז שניהם מוגדרים כעבודות המתירים. כאלו מסוגלים להצטרף. קבלה והולכה, קבלת אדם והולכת אדם, הם אינם מתירים. לא, כלומר אם היה מחשבת פיגול על חצי זית בשעת קבלה ומחשבת פיגול על חצי זית בשעת הולכה, לא יצטרפו, כי הם אינם מתירים. ואיקה דיאמרי, גישה אחרת, הפוכה, הנח שחיטה וזריקה דמרחקן כאן, הם רחוקים, שחיטה היא הפעולה הראשונה וזריקה הפעולה הרביעית, ובכל זאת למרות שהם מרוחקים זה מזה, החצי זית שבכל אחד מצטרף כזית שלהם, ולכן חל פיגול. וכל שכן אני הקבלה והולכה דמיקרובן, הם קרובים זה לזה, ודאי שחצי זית בקבלה וחצי זית מחשבת פיגול בהולכה יצטרפו. שואלת הגמרא, וכאן יש לנו שימוש בצורת המשולש ובשוליים, כתבנו נושא, המשך נושא, מבנה המשולש הוא מעקב, שפיץ למעלה, קושיה, הפוך, תשובה. אנחנו כאן מביאים תקציר. הגמרא מביאה מקור של תני לוי, לוי מביא לנו מקור, שקטני דאין צירוף. למרות הניסיון של רבה ליישב המקורות, בסוף מהלך הסוגיה ניסיונו נדחה. את זה אפשר לראות באופן חזותי על ידי מעקב אחר כיווני המשולשים. דאחרון נראה שפיץ למעלה, הוא סימון של קושיה בסוגייתנו. נחזור להגמרה. שואלת הגמרה, בעניין היכולת צירוף בחצי זית ועוד חצי זית בשתי עבודות, ועת אני לוי, ארבע עבודות אין מצטרפות לפיגור, שחיטה וזריקה, קבלה והולכה. אז זה בניגוד למה שאמרנו מקודם. אמר רבה, לא קשיא. הרבי הוא בת שיטה שאין צירוף, הרבנן, דתניא. השוחט את הכבש, ואנחנו חוזרים לכבשי עצרת, לאכול חצי זית מחלה זו, וכן חברו, הכבש השני, לאכול חצי זית מחלה זו מהחלה השנייה. רבי אומר, אומר אני שזה כשר, פשוט לא חל צירוף, אז אין פיגול, אז לכן כשר. אז התני לוי, שגם אמר אין צירוף, אליבא דרבי. אמר לי אביי, הוא מקשה. מקשה על, על תשובת רבה. אמר, דשמת לי לרבי, נכון שרבי אומר אין צירוף, אבל באיזו איזו מקרה, הוא אמר את דינו חצי מתיר וחצי אכילה. מה זה חצי מתיר? כבש אחד ביחס לשני הלחם הוא חצי מתיר. זה בשונה, והגמרא תציין את זה עוד מעט, לנגיד שחיטה, שזה מתיר את הדם לזריקה, או זריקה, זה המתיר, זה מתיר שלם לאכילת הבשר. אז איך אתה משווה? איך אתה אומר שממה ש ראינו פה שיטת רבי שאין צירוף, זה בגלל שכאן מדובר בחצי מתיר וחצי אכילה. הוא שחט כבש אחד שזה חצי מתיר, אבל לאכול חצי זית מחלה זו שזה חצי אכילה. כולו מתיר וחצי אכילה משם אתלי, מה שלוי הביא, הוא הביא שמתירים שלמים, אין צירוף בין מתיר שלם זה, נגיד הוא שחט על מנת לאכול חצי זית, ואז זרק את הדם על מנת לאכול עוד חצי זית, שניהם הם מתירים שלמים. נכון שכל מתיר על חצי אכילה, אבל זה יותר נגיד חזק, יותר סיכוי לצירוף. אז זה שרבי אומר במקור שלו בעניין כבשי עצרת שאין צירוף, זה לא משקף על מה שלוי הביא. אז התשובה של רבה שתני לוי זה שיטת רבי, היא לא תשובה מבוססת. אז נקרא את זה עוד פעם. אמר לי אביי, אמר דשם את לי לרבי חצי מתיר וחצי אכילה, אז אין צירוף, כולו מתיר וחצי אכילה, מי שם את לי? במקרה כזה גם כמו שתני לוי, גם זה אין צירוף. אצלנו בגמרות המסומנות יש קטע בסוגריים, והסוגריים האלו ממשיכים על המשנה, סימן שאין פה סוגריים לשם דילוג, וזה כתבנו בהערה בכוכבית בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא מראים דתגובת אביי שדחה תשובת רבה, נשאר עד סוף הסוגיה. בתוך הסוגריים רבה ברב חנן מקשה על אביי, אבל קושיה זו נדחתה. הגמרא, אמר לי רבה ברב חנן לאביי, ואי יתלי לרבי כולו מתיר וחצי אכילה שיש צירוף במקרה כזה. רק נחזור על זה עוד פעם. רבי יגיד שבשחיטה על מנת לאכול חצי זית וזריקה על מנת לאכול חצי זית, כל אחד מהם, השחיטה הזה כולו מתיר והזריקה כולו מתיר, ועל כל אחד מחשבה על חצי זית ובכך יש, אם כמו שהבאי רמז לנו, שרק בחצי מתיר וחצי אכילה אין צירוף, אבל בכולו מתיר וחצי אכילה יש צירוף, אז אם כן שואל רבא ברב חנן, לגזור חצי מתיר וחצי אכילה, עתו כולו מתיר וחצי אכילה. דהרב יוסי גזר ורבנן גזרי, המקרה שבו רבי אומר כשר, למה כשר? שיגיד פסול בתור גזירה, עתו המקרה הבאמת חמור שכולו מתיר וחצי אכילה. ויש תקדים לגישה של גזירות בנושאים אלו. רבי יוסי גזר דתנן, כאן נדבר על מי שקומץ מנחה על מנת, נמשיך בגמרא להקטיר, הוא לקח קומץ על מנת להקטיר לבונתה למחר. רבי יוסי אומר פסול ואין בו קראת, וחכמים אומרים פיגור וחייבים עליה קראת. אז מה רואים? שרבי יוסי הוא לא אומר פיגור, אבל הוא אומר פסול. יש ברשי רבי יוסי גזר שורה שנייה שורות הרחבות במתניתין לעיל בקומץ את המנחה על מנת להקטיר לבונתה למחר, ואמר פסול, ואף אגב די אין בו פיגול, דגזר לי עתו פיגול. הוא גזר המקרה הזה שבעצמותו אין פיגול, כי הוא קמץ מנחה על מנת להקטיר לבונה במקום להקטיר שיריים. לפי ריש לקיש ליאל בי"ג עמוד ב', הטעם שרבי יוסי אומר אין כאן פיגול בגלל ש אין מתיר, הקומץ מפגל מתיר הלבונה, שזה מתיר שני בקשר למנחות. אז אין מתיר מפגל מתיר, ובכל זאת הוא רבי יוסי גוזר ואומר פסול. עתו מקרה שקומץ את המנחה למשל לאכול את השיריים מחר. ורבנן, נמשיך בגמרא, ורבנן נמי גזרי דתנן, אנחנו נצטט מהמשנה בדף ט"ז עמוד א', פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. רבי אומר פיגול וחייבים עליו כרת. רבי מאיר סובר שמפגלים בחצי מתיר, במנחה כדי להתיר את השיריים צריכים הקטרת הקומץ וגם הקטרת הלבונה. אז אם הוא פיגל באחד מהם, לפי רבי מאיר מספיק לגרום לפיגול. והחכמים אומרים אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. אבל יש להוסיף פה, קראת אין אבל פסול יש, כי רבנן גוזרים. אבל רבי בעמוד א' הוא לא גזר, אז זו שאלת רבא בר רב חנן, שאם רבי יגיד בכולו מתיר וחצי אכילה יש צירוף, אז יש מקום לגזור חצי מתיר וחצי אכילה שיהיה פסול, ולא כמו שרבי אומר כשר. הזכרנו עמוד א' כי רש"י מציין את זה, אבל ליתר דיוק השיטה של רבי שראינו שהוא לכאורה אינו גוזר, הוא אמנם מוזכר בעמוד א', אבל גם ראינו אותו פה לפני כמה שורות בעניין שוחט את הכבש לאכול חצי זית מחל הזו וכו', ששם רבי אומר אני שזה כשר. אז שוב מה שאלת רבא ברב חנן, למה רבי לא גוזר כמו שרואים אצל רבי יוסי וגם אצל הרבנן? אמר לי אביי עונה, אחי השתא, איך אתה רוצה להשוות בשלמה אדם גזר רב יוסי קומץ דלבונה אתו קומץ דמנחה. עכשיו ברשי, קומץ לבונה אתו הפטרת קומץ דמנחה, במקרה של רב יוסי הוא לקח קומץ מנחה מנת להקטיר לבונתה למחר. אז השיטה של רב יוסי שהוא אומר פסול, כי זה אתו מקרה שהוא קומץ את המנחה מנת להקטיר את הקומץ למחר, דדמו להדד רשי אומר, ובקומץ אמנת להקטיר קומצה למחר מודה רב יוסי דפיגול הוא. בזה הוא מודה שזה פיגול. אז מאחר שהם דומים, קומץ מנחה אמנת להקטיר לבונה למחר, זה מאוד דומה לקומץ מנחה להקטיר קומצה למחר, ובמקרה הזה יש פיגול, לכן רב יוסי ראה לנכון לגזור. גם אם נמשיך כעת בגמרא ועוד מעט נתייחס שוב פעם לרשי, רבנן גזרי קומץ אתו קומץ דמנחת חוטא. ראינו הרבנן שדיברו על מי שפיגל בקומץ ולא בלבונה. נכון שהקומץ הוא חצי מתיר, אבל החכמים בניגוד לרבי מאיר, רבי מאיר אמר זה גורם לפיגול ממש כי מפגלים בחצי מתיר, החכמים אמרו לא, אין בו קרית, אבל פסול יש. הסיבה לכך שנכון אם הוא פיגל בקומץ ולא בלבונה, במקרה של מנחה רגילה זה חצי מתיר, אבל יש מנחה שאין בו לבונה בכלל, יש רק הקומץ, זה מנחת חוטא. אז רבנן ראו לנכון לגזור במנחה רגילה של מי שפיגל בקומץ ולא בלבונה פסול, אתו קומץ דמנחת חוטא שאין בכלל לבונה. ושם אם האדם לוקח את הקומץ, הוא מפגר בקומץ על מנת נגיד להקטירו למחר, אז זה פיגול גמור. אז הוא גזר שער מנחות אתו קומץ דמנחת חוטא. ולבונה, המקור שראינו לפני ארבע שעות דיבר גם על מי שפיגר בלבונה ולא בקומץ, אז גם בזה החכמים גזרו שנכון אין בו קרית אבל פסול. אתו לבונה הבאה בבזיחין, בלחם הפנים יש הקטרת לבונה בלבד, אין הקטרת קומץ, ולכן שם הפיגול, מחשבת פיגול על הלבונה הוא יגום לפיגול בלי שום מחשבה על קומץ, כי אין קומץ נוסף. כבש נמי אתו כבש חברו, בזח אתו בזח חברו. כל המקרים האלו יש מקום לגזור. אנחנו נעבור על הדוגמאות דרך רשי עכשיו בשורות הרחבות, שורה שישית, ורבנה נמי דגזרי תפסול מנחה ומחשב בשיריים בשעת הקטרת קומץ. אמרנו שאם הוא מקטיר את הקומץ על מנת לאכול את השיריים למחר בלי שהוא חושב בשעת הקטרת הלבונה על מנת לאכול השיריים למחר, בכל זאת פסול, כי יש הקטרת קומץ במנחה שאין בו לבונה, דהיינו המנחת חוטא. רשי ממשיך, דמנחת חוטא דהתם עבודה שלמה היא,
הפטרת הקומץ ומפגלת. לבונה נמי מחשב עשיריים בשעת הפטרת לבונה. דהיינו תמד פסלי רבנן למנחה, מי שבשעת הפטרת הלבונה חושב לאכול את השיריים למחר בלי מחשבה מקבילה בשעת הפטרת הקומץ, בכל זאת הרבנן יפסלו המנחה. גזירה עתו מחשב הפטרת לבונה דבזיחין, הבזיחין של לחם הפנים, דעתם פיגור גמור הוא שאין הקטרה אלא היא, רק הלבונה מקטירים שם. כבש, דיאמרי רבנן במדיטין שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר, או הקטיר אחד מן הבזיחים לאכול שני סדרים למחר. דיאמרי רבנן אין בו קראת, בדוגמאות האלו אין קראת, אפסוליקה. דגזרי אחד כבש עתו כבש חברו, שאם אתה חשבת מאשר בגובר בשחיטת כבש אחד, יש לגזור עתו מקרה שהוא חובש, חושב מחשבת פיגול עתו בזמן שחיטת שני הכבשים, שלא ישחוט שניהם במחשבה, דהתם פיגל בכל המתיר. אם אדם בחג השבועות שוחט את שני הכבשים על מנת לאכול מלחם אחד ממחר, זה פיגול, ועל זה ראינו שהוא מפגל בלחם אחד לפי הרבנן, גם לחם השני מתפגלת. וכן בבזיחים, אם הוא חשב בשעת הקבת הבזיחים לאכול סדר אחד, אם המחשבה שלו היו בשעת שני הבזיחין, אז הכל מתפגל. לכן הוא גזר, החכמים גזרים גם בשעה שהוא מקטיר בזך אחד. הנח גזרות משום דעיקה בעלמה דדמי לו. אלו דברים שהחכמים פסו למרות שאין בו קרי, בגלל שיש, כפי שתיארנו עכשיו, דברים שהם די קרובים, די דומים, אז לכן היה מקום לגזור. אבל עכשיו בגמרא נמשיך, אחרי שאבאי מסביר כל המקרים שהרבנים גוזרים, יש סיבה, כי הדברים האלו קרובים לדברים שיש בהם פיגול ממש. נמשיך בגמרא, אלא אחא בעניין מחשבת פיגול בחצי מתיר על חצי אכילה, הוא שוחט כבש אחד משני הכבשים של כבשי עצרת על מנת לאכול חצי זית מחלה זו, וכבש השני שהוא חצי מתיר לאכול חצי זית מחלה השנייה, במקרה הזה מי איקה חצי מתיר וחצי אכילה בעלמא דליקום וליגזר? האם יש מקרה דומה של חצי מתיר וחצי אכילה שיש בו פיגול ממש שיצדיק לגזור פה בכבשי עצרת כמו שאמרנו מקודם? אז מאחר שאין דוגמה מקבילה או קרובה, אז אין מקום לגזור. הכי נמי מסתברא דתמא דרבנן משום אחי הוא. משום אחי, מה הכוונה? החכמים שגוזרים הם לוקחים בחשבון שמה שאנחנו גוזרים עליו יש לו מקביל שהוא פיגול גמור, וביתר דיוק כפי שהזכרנו מקודם, הרבנן גזרו באדם שהקטיר את הקומץ על מנת לאכול שיריים למחר, למרות שהוא לא חשב גם בשעת הקטרת הלבונה, כי יש מנחה שאין בו לבונה בכלל, דהיינו מנחת חוטא. זה מה שהסיק את הרבנן, וזה אפשר להוכיח במשנה, משנה דלקמן תזיין עמוד ב'. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, החינמי מסתבר דתמא דרבנן משום אחי הוא דקטני סיפה בדף תזיין עמוד א', תיקון טעות, הזכרתי מקודם עמוד ב', לא, תזיין עמוד א', כתוב שם, מודיעים חכמים לרבי מאיר, במנחת חוטא, הרי רבי מאיר אמר, אין מפגלים בחצי מתיר, אז מי שיש לו מחשבת פיגול, בשעת הקטרת קומץ, מסווה מספיק, למרות שהוא לא חשב בשעת הקטרת הלבונה. החכמים יודו לרבי מאיר, במנחת חוטא, ומנחת כנעות, זה המנחת שהסוטה מביאה, שאם פיגל בקומץ, שפיגול, וחייבים עליו, עליה קראת, שהקומץ הוא המתיר, הוא המתיר הבלעדי, במנחות האלו, שאין בהם לבונה. למה לי למתנה כלל פשיטה? מיריקה מתיר אחרינה? כל הקטע הזה נראה מיותר, כל כך פשוט שהחכמים ידעו במנחות האלו שאם הוא פיגל בקומץ שיש פיגול, יש עוד משהו לפגל בו? אין. אז למה בכלל התנא טורח ללמד את זה? אלא לאו כמשמלן דתאמה דקומץ, הטעם שהחכמים במנחת נדבה אומרים שהמתיר את הקומץ פסול ואין בו קרית, כי הם גזרו מנחת נדבה שהוא פיגל בקומץ ולא בלבונה, משום דיקה קומץ למנחת חוטא דדמי לי, כי יש עוד מנחה שיש הקטרת קומץ אבל שם אין לבונה. אבל יחר שגם במנחת נדבה יש הקטרת קומץ, וגם במנחת חוטא יש הקטרת קומץ, ובמנחת חוטא הקטרת הקומץ מביא לידי פיגול גמור, אז לכן גם בשעת הקטרת קומץ של מנחת נדבה החכמים גזרו שהוא פסול. כפי שאמרנו מקודם, עניין המהלך עם המשולשים, רב ברב חנן ניסה להגיב או להקשות על אביי. אביי אמר שאין מה להשוות בין שיטת רבי בחצי מתיר וחצי אכילה, שזה כשר, למקרה של התני לוי שכולו מתיר וחצי אכילה, ששם פשוט המקרה שונה מהדין של רבי. רבי אמר שאין צירוף במקרה של חצי מתיר וחצי אכילה. זה שתני לוי אומר אין צירוף במתיר שלם, זה לא אומר שרבי הוא יסבור כך. זו הייתה הסברו של אביי. על זה רבה ברב חנן בעל הקשות על אביי, נכון הוא לא פוסל לגמרי, הוא לא אומר פיגול בעניין שיטת רבי חצי מתיר וחצי אכילה, אבל למה הוא אומר כשר? הוא היה צריך לפחות לגזור. ועל זה בסופו של דבר אביי עונה שגם שעושים גזרות, הגזרה צריך להיות עטו מקרה דומה, שיש מקרה דומה שהוא פיגול גמור. אבל בקשר לחצי מתיר וחצי אכילה, אין מקרה קרוב שדומה שיש בו פיגול שיצדיק גזרה במקרה של חצי מתיר וחצי אכילה. ולכן רבי אמר כשר. עד כאן שיעורנו להיום.